אז קבענו את השיעור לנושא עיונים בסידור התפילה. ברוך השם אנחנו מתחילים סדרה של שיעורים של אמצע השבוע, בעזרת השם שזה ממשיך ויהיה מוצלח ונהנה. בכוונה קראתי את זה עיונים בסידור התפילה, כיוון שהנושא של תפילה באופן כללי אפשר להרחיב עליו המון, על כל השאלות פילוסופיות של, של איך בכלל, מה התפילה עוזרת, ואיך אדם יכול לשנות כביכול משהו אצל רצון השם, או כל מיני דברים מהסוג הזה, או יש עוד כל מיני שאלות אחרות שקשורות לתפילה, איך נוצרה התפילה, ההיסטוריה של התפילה, יש הרבה מאוד דברים שאפשר להתעסק בתפילה, אבל אם היינו מתחילים בזה, היינו יכולים ללמוד בערך שנתיים, שלוש, בלי בכלל לגעת בסידור. ולמעשה כולנו קמים כל בוקר, שעות תפילות ביום, פותחים את הסידור, אומרים את אותו 18, את אותו ברכות התורה, את אותו ברכות השחר, ו... אני מעיד גם על עצמי, הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד שנים, אנחנו רוצים את עצמנו, אומרים את הדברים, ופתאום שמים לב שאמרנו אותם. ואופס, מה אמרתי בכלל? ולכן חשבתי להקדיש באמת את הסדרה שיעורים הזאת לעיונים בשידור התפילה ממש, זאת אומרת, ללמוד את הטקסטים של, של השידור. כמובן, אנחנו לא נתעסק רק בשידור עצמו, אלא גם מה שמשתעף, אבל המרכז והמוקד יהיה ב... טקסט של הסידור עצמו, במילים שאנחנו כולנו אומרים אותם כל יום, ממש כל יום, ונסות להבין אותם, את המשמעות שלהם, גם מבחינת ההלכה, במידה שיש הלכה שקשורה לזה, עם נטילת ידיים בשיעורים הבאים, עם נטילת ידיים של בוקר, מה העניין שלה, מתי מברכים אותה, בכנסת, בבית, כל הזה, או בקרות התורה, מתי מברכים או לא, או בקרות השחר, יש הרבה הלכות, ובין מבחינת המחשבה, זאת אומרת, מה המחשבה שמאחורי הדברים, למה לברך את זה מהרעיונות שאנחנו עושים, וגם פרשנות, זאת אומרת, במקומות שהטקסטים הם לפעמים קצת קשים או לא מובנים, או שאני חושב שהעיסוק בטקסט עצמו יכול לעזור להבין את המשמעות היותר רחבה, אז אנחנו נעסוק גם בפרשנות. הייתי רוצה רק להעיר בכל זאת, להפנות אתכם, מי שבכל זאת רוצה איזושהי הקדמה לנושא של תפילה, אני מאוד ממליץ על הספר הזה, זה סדרה של 5 ספרים, אני לא יודע אם למישהו או מישהי מכם יצא להתקל בספר הזה, נתיב בינה, רב יעקובסון היה רב יקה, אפשר להגיד, והוא הוציא סדרה של 5 ספרים שנקראת נתיב בינה, על כולם, על סידור התפילה. עכשיו, בכרך הראשון, הוא, יש לו 10, נדמה לי, 10 פרקי מבוא לתפילה. ואני רק אראה את הכותרות, כל אחד מרתק לפני עצמו, ניסיונות הסבר לאפשרות של השפעת התפילה לבורא, כיצד יכולה התפילה לפעול על המתפלל, תפילה חופשית או מנוסחת, כל מיני... התלבטויות באמת כולן מעניינות, היחס לזולת בתפילה, תפילה בציבור, כוונה בתפילה, תורה בתפילה, פולמוס בדעות נפסדות בשידור, בקיצור יש פה המון נושאים מאוד מעניינים, יש פה 13 פרקי מבוא לתפילה, ואני מאוד ממליץ מי שרוצה, הוא כותב בצורה מאוד בהירה ונעימה, והסדרה כולה עוסקת גם בפרשנות של התפילה, היסטוריה של הנוסחים, ואם יש לכם איזושהי שאלה אי פעם, מאיפה הגיע איזה נוסח או מאיפה הגיע איזה מנהג שקשור לתפילה, המקום הראשון שאני מציע לכם לפתוח לספר הזה. באמת, הסדרה של 5 ספרים, הכרך הראשון זה תפילות חול, תפילות שבת, 3 רגלים, ימים נוראים, ברכות, קיצור, ממש מאוד מאוד מקיף. קיצור, זה רק מבחינת מה שנקרא בהלכה מראה מקום או לא, שתדעו שזה קיים. אבל חלק מהדברים גם שאני אביא לכם בשיעורים האלה יהיו לקוחים או הפניות או חלק מהם גם מכאן, אבל כמובן העירייה תהיה גם רחבה יותר, רחבה יותר מהספר הזה, וכדאי לדעת שהוא קיים. אז איך אמרו בצלילי המוזיקה? כשמתחילים לשיר מתחילים בדור ימי. אז בסידור כשמתחילים מתחילים במודה אני. אז פותחים את הסידור, הדבר הראשון שהתפס בסידורים, אז למרות שמבחינת ההלכה... כן, אז יש כאלה, אוקיי, תיקון חצות זה אלה שחושבים שהיום מתחיל מחצות הלילה, אבל או שתתחיל מערבית או שתתחיל מהבוקר, אבל אני לא יודע, תיקון חצות לא שמענו.
אבל זה שאלה באמת לגבי הקורבנות, הרי השאלה אם זה הולך היום, הולך אחרי הלילה או אחרי הבוקר, אם זה הולך אחרי הלילה,
נכון.
אז היה לזה אולי איזושהי היגיון.
נכון, אז בדרך כלל אנחנו רואים בערב ואי בוקר, נכון, אצלי נראה כאן הנכונה, בדרך כלל אנחנו רואים בערב ואי בוקר, שהבוקר הולך אחרי הלילה, ולכאורה היינו מצפים שהסידור יתחיל בערב, אבל אצלי אומר דבר נכון, אם אנחנו נגיד שתפילות כנגד קורבנות תקנו, אז אם התפילה היא כנגד קורבנות, אז אפשר מאוד להבין שהלילה הולך אחרי היום, זאת אומרת, הקורבנות היו מוקרבים ביום, היו זורקים את הדם שלהם על המזבח ביום, ואת הבשר ואת כל השאר הקורבן היו מקריבים למזבח בלילה שאחרי. אוקיי? אז הלילה הולך אחרי היום, ואם ככה, אז זה מסביר לנו יפה את הסדר של הסידור שלנו. ואנחנו מתחילים, בהתחלה במודה אני. אפשר להביא לדף מקורות אחד, כדי שנפחות, לא כל המקורות שנמצאים אצלי נמצאים אצלכם, שנפחות ידע מה נמצא אצלכם.
אני
יכולה לנסה לשאול
שם,
לא
תעלה.
אוקיי. עכשיו, כשמתחילים, וכפי שאני מסתבר שאני אחזור הרבה פעמים בשיעורים האלה, המקור ההלכתי הבסיסי לכל ההלכה כלשהי, הוא תמיד המקור הבסיסי ביותר והחשוב ביותר, הוא הגמרא. התלמוד הבבלי הוא זה שנפסק להלכה בסופו של דבר, שראשונים ואחרונים מביאים ראיות לשיטה כזאת או לשיטה אחרת, תמיד ראיות צריכות לבוא מהגמרא. ולכן אנחנו נשתדל עד כמה שניתן לראות איפה המקור של הדברים שאנחנו רואים אותם, איפה המקור של התפילות או ההלכות שאנחנו עוסקים בהם, איפה המקור בגמרא. אלא מה? מודה אני, לא מופיע בגמרא. לא מופיע בגמרא, וזה כבר מעלה את השאלה, אם זה דבר, הרי הדבר הבסיסי והראשון שאנחנו לומדים את הילדים שלנו להגיב, ישר תקום בבוקר, מודה אני, וזה דווקא נוסח שלא נזכר בגמרא. וכפי שעוד מה נראה, המקום הראשון של נוסח הזה נזכר, הוא בספר שנקרא סדר היום, שעד שבאמת חיפשתי את המקורות השיעור הזה לפני כמה זמן, לא ידעתי בכלל מה זה הספר הזה. ומתברר שזה ספר שנכתב במאה ה-16, על ידי אחד מהרבנים שהיה בתקופת הארי, ארץ ישראלי. השם שלו היה רב יהודה בן מכיר, הוא נמצא אתכם בהערה למטה, בתחתית העמוד הראשון. רב יהודה בר מכיר, הוא היה רם, זאת אומרת ראש מטילטה, הוא כנראה איזשהו ראש ישיבה, במקום שנקרא עין זיתים. אז מי שנסע אי פעם לצפת, אז יש שני אפשרויות לנסוע לצפת. אפשר דרך ראש פינה, זאת אומרת מצד מערב, ואפשר מצד... צריכה מצד מזרח, ואפשר מצד מערב לעלות דרך אין זיתים. אוקיי, דרך מרון ומעבר דרך אין זיתים, נחל עמוד, אם נמצא לכם אי פעם לתת שלה, אומלץ. אז אוקיי, אז במקום הזה חיו רבנים לפני מאות שנים כבר, והגליל בכלל, יש שם תנאים, אבל גם, אז רבי דבר מכיר, הוא היה שם באין זיתים, והוא חיבר ספר שנקרא סדר היום, שמביא הלכות שקשורות לסדר היום, והוא מביא, הוא הראשון בעצם שמביא את הנוסח הזה של מודה אני. אבל בכל מקרה, אם אני רוצה ללכת קצת אחורה ולנסות לראות מאיפה זה הגיע, מאיפה הגיעה ההמצאה הזאת לכאורה של מודה אני, אז אני חושב שאני לא אראה, ואומנם זה לא ראיתי זה כתוב במפורש, אבל כפי שאנחנו נראה, לדעתי העניין מספיק מבוסס כדי ש... מבוסס באופן סביר לעניות דעתי, אתם מוזמנים גם להביע את דעתכם אם תחשבו אחרת. אז בכל מקרה, אנחנו מתחילים מהגמרה בברכות, דף שתם וחמוד ב'. עכשיו, הגמרא בברכות דף שתיים עמוד ב', אני כבר אומר לכם מראש, אנחנו נתקל בברכה הזאת הרבה פעמים. אנחנו נתקל בגמרא הזאת כמה וכמה פעמים לאורך השיעורים, במיוחד בתקופה הראשונה, משום שהגמרא הזאת בברכות דף שתיים עמוד ב' עוסקת בדיני ברכות השחר, בברכות דף שתיים עמוד ב', והגמרא אומרת לנו איזה ברכה אומרים, איזה ברכות השחר אומרים, על איזה עניין, ונגיע לדברים האלה בעזרת השם בשיעורים הבאים. בכל מקרה הבאתי לכם קטע שרלוונטי לעניות דעתי לענייננו. אומרת הגמרא, המקור הראשון אצלכם בדף, הנכנס לישון על מיטתו, ואולי כאן רק בסוגריים לפני שנתחיל את הלימוד טקסטים עצמו, בניגוד לשיעורים שבדרך כלל אני נותן לו בכנסת, זה פורום גדול, אז ככה השיעור, אז כאן אנחנו, השיעור הזה הוא בעצם יהיה מבוסס על לימוד, נלמד את הטקסטים בפנים, השאיפה באמת לראות את הדברים בפנים, לקרוא אותם ביחד ולהבין את זה יותר לעומק, אז אל תיבעלו אם לפעמים נגיעו עם דף או שתיים או שלוש לשיעור, ונתחיל באמת לראות לפנים את הדברים, להיפגש באופן בלתי אמצעי עם הטקסטים עצמם, עם בין אם זה גמרא או ראשונים, שולחן ערוך, אפילו ספרי הלכה, מחשבה וכל מיני סוגים שונים של ספרים. אז מתחילים בגמרא, מקום טוב להתחיל. אומרת הגמרא ברכות דף ס"ח עמוד ב', הנכנס לישון על מיטתו, אומר מי שמע ישראל עד והיה עם שמוע, מוכר, קריאת שמע שעל המיטה, מה שאנחנו קוראים, ואומר ברוך המפיל. כן, המפיל, לפני שהולכים לישון, מוכר מאוד. אומרת הגמרא, כי מתאר, כאשר מתעורר, אומר אלוקיי נשמה שנתת בי תאורה, אתה יצרת בי, אתה נפחת בי, אתה משמר בקרבי, מוכר מאיזשהו מקום. ואתה עתיד יתלני לנך זהירה בדעתיד לבוא, כל הנוסח הזה מופיע בגמרא, כל זמן שהנשמה מקבים מודה אני לפניך, נשמע מוכר? השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, ריבון כל המיון כל נשמות, ברוך אתה השם, מחזיר משמות לדברי מיתים. אז לפי פשט המשנה, הגמרא.
רגע, ריבון כל
המיון? בסדר, הנוסח שלנו טיפה שונה, גם כאן כתוב נשנתת בי תאורה, אתה יצרת בי. אז אנחנו נגיד אומרים, תת בי תאורה היא, אתה יצרת, בסדר, יש נוסחים קטנים, אל תתפלאו אם הנוסח לא יהיה בדיוק לפי הגמרא, אבל בגדול הנוסח הוא כמעט זהה מילה במילה. בכל מקרה לענייננו, וללוקה נשמה עד ידוגו, אנחנו נשקיע שיעור או שתיים בפני עצמם, זה גם ברכה מאוד מעניינת כשלעצמה. אבל בשביל מה הבאתי את זה פה? הגמרא בעצם אומרת שכשאדם מתעורר, כי מתאר, כאשר מתעורר, תגיד אלוקיי נשמה. מתי אנחנו אומרים אלוקיי נשמה בדרך כלל? אוקיי, במקרה הטוב, אחרי שמתלבשים וככה לפני שהולכים לבית כנסת, במקרה, לא, לא אגיד פחות טוב, אבל במקרה יותר מאוחר ובבית כנסת, אם לא הגענו באמצע פסוקי דזמרה ושכחנו להגיד. אז זה ה... אוקיי, אבל כאן הגמרא אומרת שאנחנו אומרים להגיד אלוקיי נשמה מיד שמתעוררים. אוקיי? ואל תגידו לי שזה רק הגמרא. סליחה? לפי הגמרא, לכאורה לא. בגמרא כתוב, כאשר מתעוררים. להלכה למעשה אנחנו עוד נדבר. אני עכשיו בגמרא. לא כתוב בגמרא. כתוב בגמרא, כשמתעוררים להגיד אלוקיי נשמה. אני מתעורר, הנשמה חוזרת, להגיד אלוקיי נשמה. בסדר? זה לא הלכה למעשה. ככה הגמרא אומרת. אוקיי? ואם תגידו לי נוז, אולי זה רק הגמרא ואולי לא נפסק להלכה, קוראים את הרמב״ם, הלכות תפילה מסיעת כפיים פרק ז' הלכה ג', בשעה שיקץ, כן, אוקיי, ויקץ פרו, אז אצל פרו כתוב ויקץ ויחלום שנית, אבל יהודי טוב, לא, קו הרוגע להתפלל, כן, זה פעם ראיתי וורט הזה באמת, שאומר שיעקב אבינו כתוב ויקץ יעקב משנתו, ובטל, ואומר, מה נורא המקום הזה, מתחיל להתפלל, לוקח מצבה, יוצא כשמל על ראשה, עובד הקדוש בו. פרו כאן, נו, ויקץ פרו, תפך על הצד השני, חוזר לישון וחולה מאוד חלום. אבל, בכל מקרה, אומר הרמב״ם, בשעה שיקץ בסוף שנתו, ולא, בסוף שנתו, כמובן, שהשאיפה היא סוף השנה, ולא כשמתעוברים להחליף הילד באמצע הלילה, אוקיי, בשעה שיקץ בסוף שנתו, מברך והוא על מיטתו, כך, אלוקיי נשמה שזאת ביתורה. הרמב״ם ממש אומר לנו, ממש כמו הגמרא, אתה עדיין על המיטה, האדם עדיין לא קם, מיד להגיד אלוקיי נשמה. כך אומר הרמב״ם, והשולחן ערוך בעקבות הרמב״ם, וכדאי לדעת שבאופן כללי 90% בערך מהשולחן ערוך, לא עשיתי סקר מקיף, אבל בגדול בערך 90% מהשולחן ערוך זה כמעט ציטוט של הרמב״ם. כדאי לדעת. אם קוראים שולחן ערוך ולא יודעים מאיפה זה מגיע, הימור, הימור כמעט בטוח יש איזה רמב״ם, תצטרכו רמב״ם, תמצאו איזה שם.
בגלל שהוא פוסק, הוא לוקח את הרמב״ם, את הטור ואת ה...
אז זהו שאם ככה...
ולפי זה הוא פוסק.
זה נכון, אם זה היה נכון, אתה צריך להיות שליש רמב״ם, שליש ריף, שליש ראש, אבל כנראה שלא. אבל האמת היא שיש הבדל גדול מאוד בין איך שהוא פוסק בבית הספר, איך שנראה השולחן ערוך, וזה אחד הבעיות המאוד גדולות בלהבין את שיטת השולחן ערוך, באופן כללי. בסדר? זה מייצר הרבה בעיות בלהבין את שיטת השולחן ערוך, מהי שיטת מרן, במיוחד לפי הספרדים, או לפי ככה הספרדים, כמו הרב עובדיה, שממש השולחן ערוך זה ההלכה למעשה שלא זזים ממנה, אז איך להבין שכון השולחן ערוך? אבל כדאי לדעת שרוב השולחן ערוך זה ציטוט רמב"ם. בכל מקרה, השולחן ערוך לא מתנסח עד כדי כך כמו הרמב"ם, אבל לא כתוב אצלכם המקור הזה, אבל גם השולחן ערוך בסימן מ"ו סעיף א', כשיאור משנתו יאמר אלוקיי נשמה. ממש כמו ציטוט מהגמרא, הגמרא אומרה כמתאר, השולחן ערוך תרגם, כשיאור משנתו, ולכאורה, אם היינו קוראים שולחן ערוך, היינו אומרים, טוב, אז מיד כשמתעוררים, נגיד אלוקיי נשמה מיד על המיטה. והרי אנחנו לא נוהגים ככה. אז למה אנחנו לא נוהגים ככה? אז הסיבה שאנחנו לא נוהגים ככה, כנראה, קשורה ל, לא לסימן מ"ו, אלא לסימן ד', להלכה שהבאתי לכם כאן, בציטוט מהשולחן ערוך, בסימן ד', סעיף כ"ג ג'. סימן מ"ו שקראת לכם מקודם, עוסק בברכות השחר. אוקיי? ברכה עם השמה וזה בברכות השחר. סימן ד' עוסק בנטילת ידיים. בדי נטילת ידיים של שחרית, מה שקרוי בלעז נגובוס. אז עוסק בנטילת ידיים. זה השולחן ערוך לקראת סוף הסימן, על פי דברי הראשונים, אומר כך, מובא אתכם בדף במקור השלישי. לא תקנו נטילת ידיים, אלא לקריאת שמע ולתפילה. אבל ברכות דשחרית, זאת אומרת הברכות של ברכות השחר, מה שנקרא, השחר, שחרית, ברכות דשחרית, יכול לברך קודם נטילה, אלא אם כן ישן מיטתו ערום, שאז אסור להזכיר את השם עד שינקה אותם. זאת אומרת, ההנחה היא שאם אדם ישן בלי בגדים, או רק עם כתונת, כמו שפעם אנשים היו ישנים, אז מסתבר שהאדם נגע תוך כדי שינה בלי לשים לב במקומות מלוכלכים, ואז הם אלה, כשהידיים מזוהמות, אז לא ניתן לברך ברכות, אי אפשר להזכיר שם השם שהידיים מזוהמות. אז אם ככה, אז אם אדם ישן עם בגדים, כן, ואז הידיים שלו אמורות להיות נקיות בבוקר, לפחות באופן תיאורטי, אז לכאורה היה יכול לברך ברכות, אוקיי? אפילו לפני נטיית ידיים, אין שום בעיה, הידיים שלי לא מלוכלכות, אני יכול לברך ברכות אפילו לפני נטיית ידיים. נטיית ידיים לפני 18, נטיית ידיים של קריאת שמע ב-18, לא בשביל להתכונן לתפילה, זה לא בשביל הברכות השחר שאני אומר ישר שאני כאן. אוקיי? אבל אם אדם ישן מיטתו ערום, זאת אומרת שאז יש חשש שהידיים לא נקיות, אז הם אלה אסור להזכיר שהם שמיים, אסור להגיד ברכה, אם הידיים לא נקיות. זאת אומרת, העיקרון שעולה פה מההלכה הזאת, הוא שיש בעיה טכנית. זאת אומרת, תיאורטית, הגמרא רמב"ם שלנו, כשראינו שאנחנו אמורים לברך אלוקי נשמה, מיד שמתעוררים, היא נכונה, באופן תיאורטי, אלא שמה, יש לי בעיה טכנית, שיכול להיות שהידיים שלי מלוכלכות. ואז ממילא, כן, אם ייתכן מצב כזה, אוקיי, אז אני לא יוכל לברך לפני נטיית ידיים.
זה בעצם מתעלם, הרי יש שלוש שבועות כמה שזה יכול בנטילת ידיים
שלו. אנחנו נגיע אליהם בשיעור הבאים. אגב, יש הרבה מורכבות, נכון.
אז הוא מתעלם מרוח רעה למשל.
רוח רעה זה אחד הסיבות הקלושות לנטילת ידיים, אגב.
נכון.
זה, אומנם יש בזה הרבה קבלה.
כמו שאנחנו עושים את זה הרבה.
כן, אנחנו, כן, אתה אמרת, אבל זה נכון. אז אנחנו נראה, אנחנו ניגע בנושא של נטילת ידיים, בעזרת השם בשיעורים הבאים, יש לזה הרבה מה לדבר על זה, מה זה בדיוק הרוח הרעה הזאת, מה זה היגיינה, זה קבלה, זה מה זה בדיוק הרוחות הרעות האלה, ומה בדיוק עושה כל דבר עם נטיית ידיים, ומתי כן, מתי לא, מתי לברך, מתי לא לברך, מתי ליטול, יש לזה כל מיני שיטות ודברים מעניינים, ומתי גם לברך, ליטול בבית, לברך בבית כנסת, לברך מיד אחרי הנטילה, לברך לפני שעוברים לשירותים, אחרי, יש קיצור, יש הרבה מאוד פרטים, אל תדאג. אבל בכל מקרה, לא ניכנס כרגע לעניין הזה, אבל העיקרון שאני רואה מההלכה הזאת, זו הסיבה שהבאתי את ההלכה הזאת לשולחן ערוך היא, ש תיאורטית ייתכן שהיינו צריכים לברך כשהם מיד שקמים. אבל כיוון שנוצר מצב חשש שהידיים שלנו אינם נקיות, או הגוף שלנו לא נקי, וממילא, טכנית אי אפשר להגיד ברכה. ולכן אנחנו דוחים את ברכת אלוקי נשמה, רק כמו שגברת אינקר הזכירה מקודם, לאחרי אשר יצר. רק אחרי שכבר אנחנו קמים, אנחנו שירותים, נותנים ידיים אשר יצר, ואז אומרים את אלוקי נשמה. ככה אנחנו נוהגים למעשה. Okay? לא מברכים לפני נטיית ידיים, לא מוזכים את שם השם, כי אנחנו חוששים לזה שהידיים שלנו מלוכלכות. אוקיי? Okay? עכשיו, זה לגבי אלוקי נשמה. אז אומר המגן אברהם על השולחן ערוך בסעיף ד' על המקום בשם ספר סדר היום שהזכרנו מקודם, אומר המגן אברהם, נכון, אז אמנם את אלוקי נשמה אני לא אוכל לברך לפני נטיית ידיים. למה? כי זה הזכרת שם שמיים. זה ידיים מלוכלכות שאנחנו לא רוצים לעשות. אבל בכל מקרה, אנחנו לא רוצים לפספס לגמרי את העניין הזה שהגמרא אמרה, שמיד שאני קם להגיד, להודות הקדוש ברוך הוא להחזרת הנשמה. אז כפיצוי לכאורה, איזשהו פיצוי כזה, אני אקרא לזה, אז אומר המגן אברהם, הוא מכל מקום יאמר, בקומו יאמר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, שאין בזה לא שם ולא כינוי. לא מזכירים את שם השם, לא מזכירים כינוי של שם השם, אלוקינו או כל מיני כינויים אחרים. ומילא יוצא ש... אז אם אני שואל את עצמי מה המקור ההלכתי, אז אם מקודם אמרנו שזה מהמאה ה-16, אז כנראה שזה לא מהמאה ה-16, כנראה שזה מתקופת הגמרא. אבל זה איזשהו פיצוי טכני על הבעיה הטכנית, שלא יכולתי להגיד אלוקי נשמה לפני נטיית ידיים, ואני אומר את זה בפועל רק אחר כך, אבל לפחות כי לא לפספס את העניין של הודות הקדוש ברוך הוא מיד שאני קם, אז אנחנו אומרים, מודה אני לפניך מיד שקמים.
אבל אין איזה מצב שבעצם מכסים את הכל איזושהי מערכת טכנית, שהרי בהתחלה פעם זה היה כמו שאר הברכות השחר, של הברכות שאתה קם, אומרים שהנה, זה מה שאתה עושה, כשאתה מתעורר, אז בצורה טבעית אתה מברך, כשאתה מפיש, אתה חוגר את החגורה, אתה מברך, כשאתה עושה, כשאתה שומע את הקולות, אז אתה מברך. זאת אומרת, יש פה איזושהי, באופן כללי לגבי הברכות האלה, איזושהי מערכת טבעית כזאת.
כן,
אבל... רגע, תעצור, רגע, אתם לך, הידיים שלך אולי הם לא נקיות, ובפנת בגמרה, זה היה נראה שלא, אליהם לא היה בעיה, זאת אומרת, לכל מה, לא ידעו שמישהו מתעורר ודאי...
טוב, תמיד אפשר לשאול את זה, אם הגמרה לא ידע או כן ידע, זה...
הרמב״ם לא ידע,
אז א' הרמב״ם, השאלה היא טובה, נכון, אבל כשנגיע לזה של מקודת השחר, עוד כמה שיעורים, אז אני כבר מיד, טוב, השאלות הן טובות, וכל שאלה פה באמת נוגעת בנושא שלם, שעד שיעור שלם, אבל הנושא הזה של מקודת השחר, האם זה משהו שהוא טבעי, או משהו שהוא יותר מלאכותי, זה מחלוקת ראשונים, כן, מחלוקת ראשונים, איך לפרש את הגמרא, בסדר? והרמב״ם פוסק למעשה, כן? הוא פוסק למעשה לברך את כל בקודת השחר. כשאתה שומע כל תרנגול, תגיד עוזר ישראל בינה. כשאתה חוגר את החגורה, תגיד עוזר ישראל בגבורה. שם את הכובע, עוזר ישראל בתפארה. כן? ככה הרמב״ם פוסק. ראשונים אחרים פוסקים אחרת, ולדעת שהם דבר על זה, על הדעמקה הזאת. אז נכון, יש פה, כפי שאמרתי, יש פה משהו טכני שנוצר, אוקיי?
אולי זה מה שעולה בעצם אולי זה מה שעולה בעצם המקורות. ברמב״ם מול השולחן ערוך,
יכול להיות, יכול להיות, אבל למה יצא, אנחנו פוסקים כמו השולחן ערוך, ואנחנו נוהגים לא להגיד, אז בכל מקרה לא רוצה לפשטס, ואז אומר, היינו אולי כאן, דווקא בשביל לא לפשטס את העניין הזה, השארנו את העניין הטבעי הזה, כן להגיד את המודה אני מיד שאני כאן, דווקא בגלל זה, אין הכי נמי.
אבל בנחת, למה אתה אומר שבגמרא
כבר אמרו
את המודה
אני? אני לא אמרתי שבגמרא אמרו את המודה אני מתכוון שהשורשים, זאת אומרת, זה לא... אני לא אומר שההלכה עצמה להגיד מודה אני נמצא בגמרא, אני מתכוון שהעיקרון להגיד מודה אני מיד שקמים, העיקרון הזה כבר לעתים נמצא בגמרא, כשהגמרא אמרה להגיד אלוקי נשמה. החידוש שבעצם אמרנו פה הוא בעצם שהמודה אני הוא סוג של פיצוי, הוא סוג של משהו שבא במקום אלוקי נשמה. זאת אומרת ככה, אם חשבנו מודה אני זה משהו שבא בפני עצמו. אבל עכשיו אנחנו מבינים שכנראה מודה אני זה סוג של השלמה לחוסר יכולת הטכנית להגיד אלוקי נשמה לפני תיאת עדיין. כך נראה לי, ובמיוחד שהדגשתי לכם בגמרא את המודה אני לפניך שמופיע גם בתוך אלוקי נשמה, שכנראה זה עוד יותר כנראה מרמז לעניין הזה, שהנוסח של מודה אני הוא באמת איזשהו סוג של השלמה על הברכה הזאת, שאנחנו אומרים אותה בפועל היום רק אחר כך. בסדר?
הנוסח עצמו המגן אברהם המציא? כלומר, לא מושא
את זה... של מודה אני? בסדר היום. בסדר היום הביא אותו. הרבי דבר מכיר. אוקיי? הוא הביא את הנוסח הזה.
אז מה עשו בין הזמני גמרא ויהודה מכיר? מה אמרו?
לא יודע. לא הכל אנחנו יודעים. אנחנו לא יודעים. שאלה
טובה.
אני לא יודע, זה שיעור היסטוריה, אולי תחוקר את זה, אבל כמעט שזה שיעור הלכה, אז אני אתמקד במקורות ההלכה. אז במקורות ההלכה לא נזכר מה עשו בין לבין, בין המאה החמישית למאה ה-16. חיית
אמיתים,
נדע. לא, הרמנו, כן, אולי אפשר לשאול אותם כשנגיע. בכל מקרה, אז המשנה הברורה מביא, הבאת לכם גם כאן את הלשון של המשנה הברורה, בדרך כלל הפסיקות למעשה שלנו באופן כללי, זה גם הערה כללית, אנחנו בשיעור ראשון, נעשיתים כמה, מדי פעם נכניס כמה הערות כלליות, שהפסיקה שלנו למעשה בדרך כלל תהיה לפי המשנה הברורה, אלה הם כן יוחיות מאוד מקומיות, אבל בגדול, הפסיקה למעשה היא לפי פסקי הרימה, בשולחן ערוך והמשנה הברורה.
כן. נגיד מסדר אברהם,
נוסח שמודה אני לא. יש נוסחים של אלוקי נשמה שהם טיפה שונים, כפי שמענו, הנוסח שמופיע בגמרא הוא טיפה שונה משלנו. מילה פה מילה שם, ובספרי הגאונים, לפי יש נוסחים כאלה ואחרים טיפה שונים, יכול להיות שהיה להם גרסאות אחרת בגמרא, גרסאות אחרת בגמרא, כפי שאנחנו יודעים שגם הגמרא עברה כמה הליכות, אז אנחנו רואים בדיוק באיזה... לפעמים יש הבדלים מסוימים מתקפת הגאונים. כשיהיו הבדלים משמעותיים, אני אשתדל להביא אותם כאן, שנראה את הנוסחים השונים, אם זה הבדלים משמעותיים. כאן זה הבדל של מילה בי או לא בי, בסדר.
אבל שם השם עדיין נמצא בנוסח, כאילו נוסחים האלו, נכון?
הברכה כן, העניין הוא שמודה אני לא מופיע כמודה אני בכלל, אין לנו משהו של מודה אני בפני עצמו. יש לנו ברכת אלוקי נשמה, שאנחנו נעסוק בו בפני עצמה ונדבר עליה בהרחבה, מה זה בדיוק הברכה הזאת. יש הרבה מה לדבר על הברכה הזאת, כמה שיכול להיות שיש מה מפתיע. עברנו עליה רק ברפוף, רק כדי לראות בה המקור למודיעני, בסדר? יש את ברכת אלוקי נשמה מגובשת, אבל לא את נוסח מודיעני. לא, לא, אין לנו. לי לפחות לא ידוע. המקור הראשון שאני מתתי, מה שאני יודע לפחות, זה המאה ה-16. אוקיי? וכך גם פוסק על המשנה ברורה, המשנה ברורה בסימן א', אנחנו רוצים פה מסימן לסימן, זה אומר ו', סימן ד', סימן א', בכל מקרה נשתדל להשתער בנושא אחד, אומר המשנה ברורה בסימן א', שקטן ח', טוב לומר תקף בחומו, מודה או מודה, אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת מי נשמתי בחמלה, פסיק, אומר נדבר על הפרשנות, רבה אמונתך, כן, מדגיש המשנה ברורה וטבעת בחמלה יהיה בתנחתה, אוקיי? בחמלה, סי? לא כמו השירים, בחמלה רבו, אם הוא נעשה לך, לא, לא כמו השיר הזה, אוקיי? זה לא נכון, ככה לא לעשות. ותיבת בחמלה יהיה בית נחתה, ורבה אמונתך בלי הפסק, והוא מן הכתוב, הפסוק באיכה, פרק ג' חדשים לבקרים, רבה אמונתך, שהקדוש ברוך הוא מקיים אמונתו, להחזיר נשמות המופקדים בבוקר. עוד נדבר בהרחבה על העניין הזה, של מה זה בדיוק הקדוש ברוך הוא מקיים אמונתו להחזיר נשמות המופקדים בבוקר. ואין צריך לזה מטילת ידיים, כן? וזה מה שהרגשנו, פשוט סיכום של כל העניין שדיברנו עליו עד עכשיו. ואף עם ידיו מתונפות, למה? כי אין מזכיר בזה הנוסח, לא שם ולא כינוי. אוקיי? זה מה שקשור לעניינו, סיכום להלכה, וזה לדעתי המקור ההלכתי של מודיעני, שמקורו באלוקי נשמה. עד כאן, בנושא המקור ההלכתי של מודיעני. כן, אפשר גם להצלח.
לא, רק קטנה. אמרת מודה, מודה.
נכון.
אחר כך גם אפשר, זאת אומרת, בתוך אלוהי נשמה, כשתומרים כאן שאפשר גם לשנבל מודה למודה.
ודאי, ודאי. מלי שבשידורים אינת אפשר מופיע מודה מודה. למה לא? וכי למה לא?
לא, אני סתם משהו, אם זה היה חלק מדינוס.
אם אתה רוצה להגיד מודה, לא. אבל לך, אז ודאי שכן. טוב, אוקיי. אצקו, יש אצקו לגברים ואצקו לנשים.
זה לא נשים.
אה, יש שם נשים? כל הכבוד להם, אוקיי.
לא, אבל זה כתוב מודה.
אה, כתוב מודה.
כתוב מודה, לא כתוב מודה.
טוב, בסדר. מה אפשר לצפות? אוקיי.
תקי בנק.
אוקיי, נמשיך הלאה. אז כפי שהמשנה ברורה הזכיר בשתי מילים, וכפי שבטח כולנו גדלנו על העניין הזה של, או זה מה שמשמע, שהחזרת בין נשמתי, שבדרך כלל מחזירים משהו שנלקח, לא מחזירים משהו שנמצא. Okay? אז יש פה לכאורה איזשהו חידוש מסוים, שהנשמה שלנו לא נמצאת אצלנו בלילה, וחוזרת אלינו בבוקר. אז המקור הראשוני ביותר, לפחות שאני מצאתי לעניין הזה, הוא בזוהר. Okay? לא ניכנס כאן לפולמוס ממתי ספר הזוהר, אוקיי, אבל בכל מקרה ודאי שזה דברים שיש להם שורשים קנויה, מתי נכתב ספר הזוהר אנחנו יודעים, או לפחות מתי הוא מתפרסם, מתי הוא נכתב יש מחלוקת, אם זה בתקופת הראשונים בר יוחאי או בתקופת הראשונים, הרב דליון שפרסם אותו, יכול להיות שזה חלקים חלקים, בכל מקרה, מה שסביר בכל מקרה שהזוהר כן מאגד בתוכו הרבה מסורות מאוד קדומות, וגם אם הטקסט עצמו הוא לא טקסט מאוד קדום, ודאי שהמסורות הן מסורות קבליות, שעברו מפה לאוזן מרב לתלמיד לאורך הרבה מאוד שנים. בכל מקרה, אומר הזוהר, רב שמעון אמר, כן, אני אשתדל לתרגם תרגום סימולטני את הארמית, מה זה לכם רק רבי יצחק? אוקיי, בסדר, בסדר. אני אעשה לו, אוקיי, כן אמרתי. תאירו לי, כי לפעמים אצלי פשוט המקורות אצלי קצת יותר, יש לי כמה דברים שזה ולא הלעיתי אתכם בהכל. אז זה...
רבי יצחק אמר.
רבי יצחק אמר. אפילו לכל אדם נמי בהי אלמה, זאת אומרת, אפילו כל אדם גם בעולם הזה, נעים בשנתי בכל לילה, זאת אומרת, אדם נעים, זאת אומרת, מנמנם, כמו שאנחנו יודעים מלשון הזאת, אדם ישן, מנמנם משנתו בכל לילה, ושלקה נשמתה לאלה, עולה הנשמה למעלה, וישתכחת בכמה חיובים כמי קודש בריחו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוצא שם כמה חטאים בנשמה, שם כמה לכלוכים, הנשמה, אדם חוטא בעולם הזה, אז זה מייצר איזשהו סוג של קלקול בנפש, זה לא סתם איזה משהו קבלי, אז זה מקלקל את הנפש בשמלה מסוימת. ומהימנות הרבה לקודש בריחו, והנאמנות הגדולה, רבה אמונתך, כן? הנאמנות הרבה של הקדוש ברוך הוא אחזר לה לגוף, הקדוש ברוך הוא מחזיר את הנשמה בחזרה לגוף בבוקר, ומחדש לה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן איזושהי התחדשות לנשמה. ולמה? רבה אמונתך, זאת ציטוט שוב מאיכה, לפני שרבה אמונתך, אמונתך קם במובן של נאמנות. זאת אומרת, מישהו שהוא נאמן, אוקיי, אז בלשון חז"ל וגם בלשון ההלכה, היום גם יש להם נאמנים בבנקים, יש פה מישהו שעובד בבנק? לא. אבל יש את הנאמן, כאילו האדם שהוא האחראי על הפקדונות של האנשים. זאת אומרת, זה, כמישהו שהוא נאמן, האמינות, זה הגדות בזה שאתה מקבל משהו ומחזיר אותו בחזרה. כן, זה רבה אמונתך, הנאמנות של הקדוש ברוך הוא, שלמרות שהוא לוקח לנו את הנשמה בלילה, הנשמה עולה לכאורה לשמיים בלילה, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותה בבוקר, זה רבה אמונתך. מה המשמעות המעשית? שאנחנו יכולים לגזור לפחות מהעניין הזה. אני לא כך מבין באמת בנשתרות ובמה המשמעות לזה שהנשמה עולה וחוזרת, אבל מה המשמעות שאנחנו יכולים להפיק מהמודרני הזה, מזה שאנחנו מזכירים את זה, מודים לקדוש ברוך הוא שיחזיר לנו את הנשמה בבוקר. אז הייתי רוצה להביא לכם שתי מקורות מחשבתיים. אחד, הראשון הוא מרבנו יונה. בן יונה, למדנו קצת ספר שלושה הרי תשובה בחודש אלול. רבנו יונה כתב גם ספר שנקרא ספר היראה. Okay. ברוב ההוצאות של שערי תשובה הספר הזה מופיע בסוף, כי הוא קצר כזה וכנראה לא היה משתלם להדפיס אותו בפני עצמו. וספר היראה הוא סוג של ספר הנהגות יומיומיות, זאת אומרת איך היום אמור לעבור על האדם. הספר הזה ככה, ספר לא בכדי רבינו יונה גירונדי, שהזכרנו היה בן דוד של הרמב"ן אחרי במאה ה-13, והוא לא בכדי נקרא רבינו יונה חסיד, כי באמת יש בהרבה דברי חסידות, בחסידות לא מובן הבעל שם טוב, אבל דברים שהם נחומו אותו, יש דברים שקשורים לפנימיות של עבודת השם והתאמצות, לא רק הדברים שהם הלכה פרופר, הלכה יבשה נטו, אלא גם הרבה דברים מעבר לזה. בכל מקרה כאן הוא מזכיר את העניין של הקימה בבוקר, זה מזכיר את הצורך להודות לקדוש ברוך הוא על החזרת הנשמה בבוקר. אלה הדברים, אומר רבנו יונה, אלה הדברים אשר יעשה אותם האדם. כאן בעל רבנו יונה זה כהרבה מחכמי ספרד של תקופתו, הלשון המליצית העברית היפה זה דבר שהוא כיף בפני עצמו לקרוא אצל רבנו יונה ורמב"ן וכל הראשונים הספרדים, זה באמת תענוג לקרוא את העברית שלהם, והלוואי היום שאנשים היו מדברים בעברית הזאת. אלה הדברים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם חיי עולם. בכל בוקר, בהקיצו משנתו, כשמתעוררים מהשינה, יזדעזע, ויהיה נרתע ונפחד מימת הבורא, בזוכו חסדו אשר עשה לו, ואמונתו אשר שמר לו. כי יחזיר לו את נשמתו אשר הפקיד אצלו. אז התגובה הראשונית של אדם בבוקר, לפי רבינו יונה, אמורה להיות איזשהו אימה, איזשהו פחד. זאת אומרת, שחושבים על זה, שלא נכון לכאורה, נשמה שלי לך, ואין ספק, גם אם חלחתית, יש הלכות מסוימות, אני לא אכנס רגע ללכות גיטין, או ללכות קניינים, מה פה הם מתבצעים על ידי אדם ישן, אוקיי, או אם שמים איזשהו חפץ ביד של אדם ישן, אדם ישן הוא נחשב חצי מת, בבחינת ההלכה, ויש בזה משהו, אדם שהוא ישן, כל החושים מנוטרלים כמעט, אוקיי, הרבה מחושים מנוטרלים, רק המוח עובד באיזושהי צורה פנימית, הביולוגים פה אולי יכול לסגור קצת יותר, אבל אולי צריך את הקיבה פה, אבל זה מה קורה בשעת שינה.
ריצ'ד היה נותן לנו את זה.
אוקיי, אז צריך לסחוב אותו פעם בה. כן, אז אין ספק שהמצב של שינה, והרבה אנשים כאלו לא נפטרים אפילו בשעת השינה, זה לא דבר חדש. אני מניח שהדברים לא בכדי. במצב שאדם עם אלו, במצב שהרבה מהמערכות לא עובדות, זה הרבע המרחק בין כאן לבין זה שעוד מערכות יקרסו יכול להיות קצר יותר, זה מסברה, לא אומר זה מיד הרפואי, אבל בכל מקרה אין ספק שהמצב שהשינה הוא מצב שהנשמה לא נמצאת, האדם, ואנחנו חושבים זה שיכול להיות שלא היינו מתעוררים בבוקר, זה לא עלינו קורה לאנשים שלא מתעוררים בבוקר, אז שאדם פתאום מרגישים, כן, הנשמה חזרה אלה, זה נראה אולי לפעמים כל כך פשוט, אבל פתאום שחושבים על זה, אומר רבינו יונה, אז התגובה הראשונית היא איזושהי אימת, שהיא פחד, איזשהו רתיעה כזאת, כי באמת היה, מעצם המחשבה שזה יכול להיות לא כך. ואז אומר רבינו יונה, ושומו הדברים האלה. ואז יברך בליבו הבורא אשר גדיל לעשות עמו כי חידש והחליף כוחה. התגובה הראשונית צריכה להיות להודות לקדוש ברוך הוא על הדבר הזה, וזה בעצם המודרני שאנחנו נראים מיד, מיד שאנחנו קמים, זה צריך להיות מיד שקמים, התעוררתי, ברוך השם, מודרני, וככה צריך להיות התגובה. ובשומו הדברים האלה על ליבו, וזה הנקודה אולי שיוצאת מזה, תבער בליבו אהבת הבורא עולם, ועד אל יסוב על מיטתו דרך הצל, כמו שהזכרנו, את פרוח האור יסתובב לצד השני, אך במהירות ובזרזות יקום מיד. אז הוא ממשיך לעניין, ושנפגע בו יצר רע, ונדבר על העצמות. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים לקחת נקודה ראשונה, שאנחנו יכולים לקחת מעניין הזה שמודיע אני בצורה מעשית, אני חושב, זה הנקודה של להשתמש בשעת הקימה הזאת כמנוף לעבודת השם, כמנוף לזריזות. כשאנחנו מתעוררים, חושבים על המודיע אני שאנחנו אומרים, כזאת הוא חוזר אותה שנשמה, אז מה, סתם, בשביל מה? בשביל עבודת השם. אז זה נותן לנו איזשהו מנוף, איזשהו התחלה ליום שנותן לנו את הרצון ואת הרגשת המחויבות לקום בבוקר ולעשות מה שמותר לנו ולא רק להתפח לצד השני ולקום עוד שעתיים. לכאורה
יש פה מציאות, אנחנו עושים בעצם תפילה כפולה של אותו דבר, מצילה שלנו. אנחנו כבר בעצם אמרנו את המודע, אני כבר יצאנו מדי חובה, זה אפשר להגיד שבח זה של אלוקי נשמע, ואז חוזרים על זה עוד פעם בתפילה,
נכון,
פעם אז... כי דרך התפילה לכאורה,
נכון, אז
להשלים זה... עם הקהילה שלנו זה כמו שצריך.
נכון.
די ניסינו את זה.
נכון, אז, אז האמת היא שכאן אין ספק ש... וזה אולי גם כאן צריך להיות אולי בזר הערה כללית, כן, גם זה איזשהו סוג של שאלה חבר כן, שצרי מקודם, על הטבעיות הזה. אין ספק, וזה, אני אומר את זה באמת, הניסיון שלנו ללמוד גם הלכה וגם מחשבה, צריך להיות זהירים בזה, כי יש קשר בין הדברים, אין ספק שיש קשר בין הלכה ומחשבה, אבל לא תמיד, כן, כל הלכה היא תהיה תוצאה ישירה של הרעיונות המחשבתיים שנמצאים מאחוריה. צריך לדעת את זה, כמו כל מערכת חוקים, יש איזשהו רציונל, יש איזשהו היגיון מאחורי הדברים, אבל כמו כל מערכת משפטית או כל מערכת חוקית, בסוף זה צריך לחתוך באיזשהו מקום. צריך לחתוך, צריך לקבוע איזשהו הגדרות ברורות של מה לעשות, אחרת אנחנו חיים בעולם שהוא לא מוגדר מאופל, ועיין ערך בגץ איך שהוא נראה היום, ואני אומר את זה ככה, כשהחוקים מאופלים, אז כל שופט עושה מה שהוא רוצה. זה נובע מזה. אבל כשההלכה היא מוגדרת וחתוכה, והחוקים ברורים, אז הגבולות ברורים. אז לפעמים זה מעצבן, מה אם אני עושה בדיוק ככה קצת יותר מהזה, אז למה הרי זה לא הגיוני? אז אין מה לעשות. לא תמיד החוקים ההלכתיים או המשפטיים יכולים לענות על כל הצרכים המחשבתיים. זה צריך לדעת את זה. ולכן הניסיון שלנו ללמוד גם את ההלכה, גם את המחשבה, צריך לדעת שלא תמיד כל הלכה תהיה נגזרת ישירה של המחשבה שאחוריה. אז אין החינם, מכאן מסיבות טכניות נוצר איזשהו פער מסוים, על החזל באמת תקנו את ברכת אלוקי נשמה, וחזל תקנו את זה כברכה, ואנחנו צריכים להגיד את הברכה הזאת, לכן אנחנו לא נבטל ברכה בגלל שאמרנו מודיעני. בצד שני, רצינו בכל זאת להרוויח את השעת הקימה הזאת ולמנף אותה לעבודת השם, כמו שרבינו יונה אומר כאן, אז אם אנחנו לא רוצים לפשפש גם את הנקודה הזאת, אז אנחנו נגיד את המודיעני. אז נכון, יש פה איזה חזרה מסוימת.
מי כתב את השידור? הרי אנחנו אומרים זה השידור.
נכון, אז השידור...
מי עשה את זה?
נכון, אז מקודם גברת רוק הזכירה מקודם... שר, נכון?
כן.
הזכירה מקודם את שידורי הגיונים. השידורים הראשונים, השידור זה דבר מאוד מאוד רחב. בוא נגיד, השידורים הראשונים של להתחיל לסדר את התפילה באופן מסודר מה להגיד, זה מופיע בהתחלה בדברי הגיונים. יש רב אמון גאון, אוסדיה גאון, יש עוד כמה שידורים, רב היי, אני לא זוכר אם יש, יש רב אמרם, רב נתונאי, מה? מחזור ויטרי, כן, זה יותר מהבית מדרש של רשי, כי זה כבר יותר מאוחר, זה עשה קצת הגיונים אני חושב, מחזור ויטרי זה מתלמידי רשי, זה כבר יותר מאוחר, אבל נכון, זה מיד קצת הגיונים ואילך, שם מתחילים להתגבש השידורים המסודרים, בגדול בגמרא יש לנו נוסחים מפוזרים של כל מיני ברכות או כל מיני ברכות השחר פה, בגמרא פה, ברכות קריאת שמע בגמרא שם, 18 בגמרא במגילה, כל דבר מקום אחר, והגאונים התחילו לקבץ את זה ביחד למקום אחד. את המודיעני, כפי שהזכרנו מקודם, זה, הנוסח הזה ספציפית הוא מהמאה ה-16. לפחות אנחנו יודעים אותו לראשונה מהמאה ה-16, אבל כפי שאנחנו רואים את רבינו יונה, שאומר לנו, יודעות הגדול זה הוא לא אומר לנו בדיוק איזה נוסח להגיד, אבל הרעיון כבר נמצא. זה אין ספק, אוקיי?
אז
כנראה שלא, או שאמרו בעל פה, או שאנשים לא התפללו בעצמם, והשליח ציבור היחיד שידע את התפילה. כן, אולי בקוד השחר, כל אחד אמר כשלעצמו, אבל 18 וכעצמה, כל אחד, מי שידע, אז אמר בעצמו, מי שלא, אז הקשיב לחזן. וכל שעצמה גם כן, החזן המוציא את כולם די חובה, ככל הנראה, פורס על שמה, אז הוא מושג שמופיע בגמרא. כן, כן, כן.
הרב גם שהוא כותב על השליח ציבור, כאילו איך שפעם השליח ציבור היה מוציא את האנשים.
נכון, נכון, נכון.
היה סיטואציה אחרת, אנשים לא מתפללים.
נכון, נכון, אז יש לזה גם משמעויות הלכתיות שאנחנו נגיע להם, כשנגיע לדברים שבקוד קריאת שמע, ב-18 אנחנו נגיע לנקודות האלה. אבל לענייננו, אז נכון, ההתגבשות של השידור היא דבר שלא ברור לגמרי, אבל הנוסחים כבר מופיעים כמעט כולם בגמרא, ואנחנו נראה את זה, וכפי שהבאת לכם היום מהגמרא כבר, אבל השידור כשידור, כספר לפני עצמו, זה מתקופת הגאונים ואילך והראשונים. אוקיי? אז זה נקודה מחשבתית אחת שהיא למעשה מהמודיעני, שלמנף את זה לעבודת השם, לחשוב על זה, שעל הגדולה לסקורא שאנחנו מדברים לנו את הנשמה. נקודה שנייה...
אפשר להעיר עוד?
כן, כן, עדיין.
מה שזוהר אמר על העבירות שיש, שאף על פי שיש עבירות, שהקדוש ברוך הוא יכול להגיד שאתה מנצל את הנשמה... לא טוב, אז הוא יכול לקחת אותו ולא לחצה, אבל כן, אתה מקבל הזדמנות.
יכול להיות, נכון. מאוד יכול להיות. לפי הזור הזה זה גם יכול להיות, שזה גם עוד חסד. בעצם מה שאתה אומר, זה עוד חסד של הקדוש ברוך הוא. שלמרות שהנשמה יכולה חוטאת, יכולה היה מקום אולי לומר, הנפש החוטאת היא תמות. למה בכלל? בקדוש ברוך הוא בכל זאת עושה איתנו חסד, מחזיר אותה שמה. תהיה לנו הזדמנות נוספת לחזור בתשובה, היה מאוד יפה. אני לא ראיתי שהוא כתוב, אבל אין ספק שהוא גם יכול להתחבר לדברים שהבאנו מהזור. נקודה נוספת, שעולה במיוחד בדברי הרב קוק, שאנחנו כבר נראה, אבל אני חושב שהיסודות שלנו נמצאים כבר בירושלמי. הנוסח של מודה אני, כן, וזה נקודה שהרב קוק מפתח אותה יותר, אבל אני חושב שהיסודות שלה, הרעיונים כבר נמצאים בדברי הירושלמי, שהבאת לכם כאן בראש הדף השני. והירושלמי בעצם משתמש בלשון של מודה אני כאיזשהו תפילה שלמה, כאיזשהו מפגש חדש עם החיים. זאת אומרת, זה לא רק איזשהו, מה עד עכשיו דיברנו מודה אני כמשהו מאוד אישי, משהו שאני קם בבוקר מודה לזה שחזיר לי את הנשמה שלי, כפי שאני רואה בחלק מההסברים של הרב קוק, גם משהו מאוד אישי פה שעזרת בי נשמתי וכבה. הרב קוק מרחיב את זה את המודה אני משהו הרבה יותר רחב מזה, אבל היסוד לזה, המקור לזה אולי כבר נמצא בירושלמי בצורה מאורפלת אולי, אבל בכל זאת בואו נראה את הירושלמי. הירושלמי מנסכת ברכות פרק רביעי. מאיכן למדו שלוש תפילות? בארמית של ארץ ישראל הרבה פעמים א' וה' מתחלפים, אוקיי? אז לא ליבן א' פה. אוקיי? מאיכן למדו שלוש תפילות? מהו המקור לשלוש תפילות ביום? רב שמואל בר נחמני אמר, כנגד שלוש פעמים שהיום משתנה על הבריאות. יש שלושה שלבים ביום שהיום מתחלף, העולם נראה לנו שונה, וממילא כנגד יש לנו שלוש תפילות. בשחר צריך אדם לומר, מודה אני לפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי שהוצאתני מאפלה לאורה. במנחה צריך אדם לומר, מודה אני לפניך השם אלוקיי וגם אותה שכשקיטני לראות החמה במזרח, כך זכיתי לראות במערב, ברוך השם עבר לי היום, כן? לא פשוט לגמור את היום. לפעמים מגיעים לעבודה לא יודעים איך לגמור את זה. בערב צריך לומר, יזור לפניך השם אלוקיי אלוקי אבותיי, שכשם שהייתי באפלה והוצאתני לאורה, כך תוציאני עוד פעם, מחר בבוקר גם כמאפלה לאורה. בעצם, מה שקורה, מה שיפה, ואני חושב בירושלמי הזה, שהוא השתמש בביטוי של מודה אני כבסיס לכל התפילה באופן כללי. כל שלוש התפילות מבוססות על היסוד הזה של מודה אני, של הודות לקדוש ברוך הוא. אלא שבניגוד למודה אני שלנו, על הבוקר שהוא מודה אני, כפי שאמרנו, אישי, על הנשמה שלנו, המודה אני כאן בירושלמי הוא מודה אני יותר על העולם, או על הקשר ביני לבין העולם, שהוצאתני מאפלה לאורה, שהיה לילה ועכשיו אני נמצא באור, אני יוצא לעולם הרחב. וזה מיד שקמים בבוקר, רואים את האור ורואים מודה אני. כן, הקשר באמת למודה אני שלנו הוא קצת קלוש, אבל כשנראה את הדברים של הרב קוק, אני חושב שהדברים עוד יותר מתחברים. אנחנו, גם כאן הערה כללית, אנחנו נשתמש לא מעט בספר הזה שנקרא עולת הראייה, אני לא יודע אם אני יצא לכם להיפגש בו או לא, מבחוץ ומבפנים. הסידור הזה שני כרכים, סידור עולת הראייה של הרב קוק, ואת החלק הראשון, חצי בערך מהכרך הראשון, הוא כתב בעצמו על סדר הסידור. מהחצי של הכרך הראשון פלוס חצי מהכרך השני, זה ליקוטים שהבן של הרב ציודה ליקט מכל מיני כתבים אחרים של הרב קוק, ודברים שקשורים לתפילה, ופשוט הדביק אותם למקומות המתאימים להם בסידור. Okay, אז הקטעים הראשונים הם בהחלט קטעים של הרב קוק עצמו, ואשר על כן הם מתאים, זאת אומרת שהרב קוק כתב ישירות על הסידור עצמו. הרב קוק, למי שיצא כבר להיפגש עם הכתבים שלו, קצת הלשון שלו היא קצת קשה, הלשון הוא היה אדם מאוד רוחני ומאוד שירי כזה, כן, ספרותי, ולשם שזה מאוד ספרותית, אז אנחנו נשתדל ללמוד את הטקסטים שלו, נעשה להבין כמה שיותר, לא תמיד נבין כל מילה, אבל אני לא אביא לפה טקסטים שאני חושב שאני לא יכול להבין אותם, ואנחנו נשתדל גם להבין בפנים, ולהבין את הרעיונות המרכזיים שמה שאני מנסה להעביר לנו. וכאן הרב קוק באמת פותח לנו חלון חדש לגמרי, עכשיו ביחס לעניין של מודה אני. והוא אומר בעצם, אני חושב באיזשהו מקום כהמשך לירושלמי הזה, אומר המודה אני גם של החזרת הנשמה הוא סוג של מודה אני גם על המפגש שלנו עם החיים. איזשהו קימה של אדם בבוקר ואנחנו נפגשים פתאום עם העולם, פתאום רואים את העולם, פתאום היינו באיזשהו חושך ופתאום פותחים את העיניים ורואים את העולם מסביבנו. המפגש הזה הראשוני ביותר שבא על השנייה הראשונה שאנחנו קמים בבוקר נותן לנו איזשהו תחושה רוחנית מאוד מיוחדת, וזה אולי הנקודה השנייה, מעבר לרבינו יונה שדיברנו מקודם על הזריזות לעבודת השם, נותן לנו איזשהו משהו הרבה יותר גדול מזה. בואו נראה את הדברים בפנים ונבין יותר על מה אני מדבר. אני רק אקדים עוד דוגמה קצרה לעניין. אנחנו עושה פה איזשהו משחק לשוני בלשון של מודה. אוקיי? מודה, בדרך כלל בהקשר של מודה אני, אנחנו מכירים כאיזשהו ביטוי של הכרה טובה. מודה, אני מודה לך על איזושהי מתנה, הכרת הטוב. אבל יש גם מודה שהוא כמו מודה באשמה, משמעות מודה באשמה, או מודה בעובדה. זאת אומרת, מודה זה אומר, זה סוג של אישור למשהו שהוא קיים. כן? אם אני, הרי מישהו שטובעים אותו בבית הדין, בית משפט, והוא מודה, זאת אומרת, שהוא מאשר את דברי התובע. אז זה הכוונה. אני נותן תוקף למה שאני רואה מולי, למה שבא מולי. זה סוג של הודעה. אז הרב קוק נושא איזשהו משחק מילים בין הפרשנות הרגילה של מודה, של סוג של תודה, של הכרה טובה, לבין הפרשנות שהיא לכאורה לא קשורה לפה, של לאשר, של לתת תוקף למשהו שהוא קיים. Okay, להגיד הודעה על, על משהו. בואו נראה את הדברים בפנים. איך התחלתי אצלכם כאן בדף? ההוראה הלשונית, אוקיי. ההוראה הלשונית של חובת הודעה בביטוי מודה בייחוד, אוקיי? יש לה חובה שלנו להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. אבל שבא לידי ביטוי בנוסח הזה של מודה באופן ספציפי, משותפת היא להודעה מגזרת תודה הבאה מתוך הכרת טובה של אמיתי. זה מצד אחד באה מתוך הבנה לשונית של הכרת טובה למי שנותן לנו טובה, אבל גם הוא מגזרת התוודות, לשון וידוי, לשון זה הודעה על האמת, איזשהו אישור, אני אומר זה נכון. להודות אנחנו נגיד זה נכון. והדברים מתאימים זה לזה. אומר הרב קוק, יש קשר בין שני הפירושים. ומה הוא קשר בין שני הפירושים? צהלת החיים הראשונה, הפוגשת את האדם בהקיצו משנתו, ומוצאו לפניו עולם מלא וחדש בכל מילואו וטובו, לא ליבל מהלשון עכשיו, היא מרימה את אור השכל הפנימי להכיר את אור החיים וזיבו ביסודו. מה אומר הרב קוק לפי הבנתי לך? אומר הרב קוק דבר כזה. יש בקימה בבוקר ולפגוש את החיים בצורה ראשונית, בלי כל המורכבות, בלי כל הסיבוכים, בלי כל הבלגן שיש בעולם, בעצם הראייה שלנו את העולם בשעה שאנחנו מתעוררים זה בעצם כאילו כמו בריאה חדשה, כמו משהו במצב הכי טבעי שלו, בלי כל המלאכותיות והדברים שבאים על גבים. זאת אומרת, זה איזשהו מפגש עם החיים כפי שהם צריכים להיות, עם האמת של החיים, עם הדבר הכי נכון לפני, איך אומרים, האלוקים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. הטבע, וזה דבר יסוד בהרבה מאוד בהשקפת הרב קוק, בהרבה מקומות, הטבע הוא טוב, הטבע הוא נקי, הטבע הוא יפה וזך. ורק אנחנו באים ומסבכים אותו, והעולם הוא כל המורכבות של העולם, ועושים כל מיני דברים ומסבכים את החיים. אז אומר הרב קוק, המפגש הזה בהצלת החיים הראשונה, כפי שהוא קורא לזה, נותן לנו להכיר את העולם, את אור החיים, בזיבו, ביסודו, ביסוד, בצורה הכי בסיסית שלו, בלי כל המורכבות. בואו נמשיך. ותחת ההשקפה החורה או חומרית, שהיא מוטבעת בטבע הבשר, במקום, זאת אומרת, תחת, במקום ההשקפה האחורה, זאת אומרת, מלוכלכת, זאת אומרת, מורכבת כבר, שכבר מלאה לכלוכים, ההשקפה החומרית, שבעצם כבר נכנסים לחיים ולרצים אחרי כל מה שאנחנו רצים במשך היום, זה כבר מבלבל אותנו, וזה בטבע הבשר זה ככה, כי בין שהאדם הוא חומרי, אז אנחנו כבר רואים את העולם בצורה הגסה שלו, בצורה המורכבת שלו, במקום זה, בנצנוץ הראשון הזה, בהתעוררות הראשונה הזאת בבוקר, מתעלה הרוח להשקפה אלוקית צחה, משהו צח, משהו זך, לראות את נשמת אורחי העולמים ביפעת מפעלה. זאת אומרת, יש איזושהי יכולת, וגם אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, אבל לפחות אנחנו יכולים טיפה לעשות את הרבה מהרפות מדבר. הנקודה הראשונה הזאת בבוקר נותן לנו לראות את הדברים כפי שהם באמת צריכים להיות, בצורה הכי טבעית שלהם. לראות את נשמת, הנשמה זה תמיד הדבר הפנימי ביותר, נשמת אורחי העולמים ביפעת מפעלה. הקדוש ברוך הוא בורא העולם, הקדוש ברוך הוא זה שמחיה את העולם, ולהסתכל על העולם בנקודה הראשונה בבוקר זה בעצם לראות את הדבר, לראות את הקדוש ברוך הוא שבורא את העולם, לראות את העולם כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה. ואז, מה זה משפיע עלינו? והאדם ברגש תודתו, ברגש התודה שלנו, הקדוש ברוך הוא מצד אחד, מצד שני גם מודה הוא על האמת. הוא מקיים את עומק המיטתה של הכרה רוחנית, ומעיד על כל אורח חיים ויש. שהוא נובע כולו ממעיין הטוב ומקורו. זאת אומרת, היכולת שלנו לראות את הנקודה הזאת הראשונה בבוקר, מתארת לנו, מאפשרת לנו לקחת את זה איתנו גם בהמשך היום. זאת אומרת, הרי אם אנחנו לא... אנחנו לא מכניסים לנו את אמיתות היסוד בהתחלה, אז אחרי זה העולם מאוד מבלבל. אנחנו רואים רק עולם חומרים מולנו, רואים רק את הדברים הלא יפים שבעולם, רק את הדברים המורכבים. אבל אם אנחנו מסוגלים בשנייה הראשונה של הבוקר לזכור שהקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם, לראות את העולם כפי שהוא אמור להיות, ולצלם את זה, להודות על האמת הזאת ולקחת את זה איתנו, זה הדבר הגדול שהמודה אני יכול לעשות לנו. מודה על האמת, אז אנחנו יכולים להודות על האמת גם אחר כך. לקחת את האמת הזאת, להמשיך את המשך היום, וגם כשלכאורה הדברים נראים קצת אחרת, בכל זאת לזכור שהעולם הזה הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא, העולם הזה הוא טוב ביסודו, העולם הזה הוא רוחני ביסודו, יש הרבה מאוד דברים טובים שאנחנו יכולים לקחת ולפתח אותם. וזה אנחנו, ואז אנחנו באים ומעידים על כל אור החיים והיש, כל אור החיים ויש, כל העולם, כל הבריאה, כל היש, זאת אומרת כל היקום, הוא נובע כולו ממעיין הטוב ומקורו. אז אנחנו נזכרים בעצם ברגע הראשון הזה בבוקר, ונזכרים שהכל הוא בעצם מהמקור של הטוב, ממקור חסד עליון למשפיע שפעת חיים לכל המון העולמים וכל יצורים. זה התפיסה הגדולה מאוד של הרב קוק, שאולי אם אנחנו יכולים לתפוס טיפה ממנה, זה דבר גדול. זאת אומרת, המודרני זה לא רק תודה על החזרת הנשמה, זה בעצם זה מפגש חדש עם החיים באופן כללי, זה הסתכלות חדשה על העולם, זה יכול להתעורר בבוקר ולהסתכל על העולם ולראות עולם יפה, עולם טוב, עולם כמו ש... כמו שקבע שהוא ברא אותו, כמו בששת ימי בראשית, ולנסות להודות על האמת ולקחת את המודה אני הזה, לקחת אותו לכל שאר היום ולכל שאר החיים שלנו, ולנסות להפנים את זה כמה שיותר, ולנסות לחיות בצורה כזאת. זה התפיסה שהרקוב, אני חושב שזה דברים מאוד יפים. כמה שנוכל לקחת את זה למעשה אני לא יודע, אבל לפחות נתנו איזשהו מרחב מאוד רחב של עד כמה משפט כל כך פשוט יכול להיות כל כך מלא עומק. עוד שתי הערות נוסח קצרות, ממש לפני שנסיים. אוקיי, ממש לפני שנסיים. החזרת ובי, עוד שתי נקודות שהרב קוק מדגיש אותם. החזרת, אוקיי, הרב קוק המון מעריך, המודה אני, יש לו פה שלושה עמודים, רק המודה אני. מה שמי שרוצה בבית, מוזמן. אנחנו לא אימד את כולם. אבל שתי נקודות שחזרתי שהן יפות, וראוי להדגיש אותם. שהחזרת, שמחזירים משהו, זה אומר שאנחנו מקבלים בחזרה את מה שנתנו. זה נקודה. אומר הרב קוק, דוד שלי אוהב לדרוש תמיד, המסעתי שלי אומר שאדם צריך לדעת מה חובתו בעולמו. לא מה החובה בעולם, אלא מה חובתו בעולמו. לכל אחד יש את הנשמה שלו, כל אחד יש את התפקיד שלו, כל אחד יש את התכונות שלו, והקדוש ברוך הוא מחזיר לנו את הנשמה שלנו. הוא מחזיר לנו את זה. שחזרת, אומר הרב קוק, ההחזרה מורה על שמירת עצמיותה של הנשמה. שמצויה בצורתה הרוחנית ומופשטה בעצמיות עניינה. זאת אומרת, יש, לכל אדם יש את התכונות שלו, את העצמיות שלו, את הדברים הספציפיים שמיוחדים, לא הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו את הנשמה כמו שהיא. אוקיי? וזה מה שגם הוא מסביר, לא ניכנס את כל המילים, מורה כבר, גם בבי, אוקיי? זה מחזיר בי, מורה על העצמיות המיוחדה של אדם, החזרת בי נשמתי. שוב, זה חוזרים על האיפן המאוד אישי הזה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו, משמר לנו, את אותם דברים שהיו לנו, הם חוזרים אלינו ונשמרים אצלנו בחזרה בבוקר. המקור האחרון שבאת לכם כאן, המקור מבראשית רבה, הוא מקור שבעצם נותן לנו איזשהו מרחב, גם מרחיז לנו את הנקודה של מודה אני, של רבה אמונתך, לא רק רבה אמונתך, במובן הפשוט שהסברנו מקודם על בסיס הפסוק באיכה, של רבה אמונתך, שהקדוש ברוך הוא נאמן שהוא מחזיר לנו את הנשמה, כמו מי שמפקיד את הפיקדון ומחזיר אותו, אלא גם הרבה יותר מזה. מתוך זה שהקדוש ברוך הוא מחזיר לנו את הנשמה בבוקר, אנחנו יודעים גם ונאמן אתה לחיות מתים. רבה אמונתך זה גם לחיות מתים. בואו את המקור, זה לא יורד שלכן כאלה השחר, מדרש בראשית זה פרשת וישלח, שיעקב משלח, המלאך אומר ליעקב, שלכן כאלה השחר, מלאכים רק בלילה. אז כתוב באיכה, חדשים לבקרים רבה אמונתך, אמר רבי שמעון בר אבא, אז שאתה מחדשנו בכל בוקר ובוקר, מתוך כך שאתה מחדשנו, נותן לנו נשמה חדשה בכל בוקר ובוקר, מתוך כך אנחנו יכולים לעשות אינדוקציה וללמוד, אנו יודעים שמונתך רבה להחיות לנו את המתים. אמר רבי אלכסנדרי, ממה שאתה מחדשנו בבוקרן של מלכויות, אנו יודעים שמונתך רבה לו ועלינו. אתה מחדש לנו כל בוקר, כשמלכויות שולטות עלינו, אנחנו יודעים שגם בסופו של דבר גם יבוא הבוקר האמיתי של הגאולה השלמה. וזה השם שנזכה במהרה. ועד כאן, ובזה של השבוע הבא, נתקדם הלאה לנצילת ידיים והערכות, לעניינים קשורים לזה.